פרשת השבוע אנחנו לומדים שהקדוש ברוך הוא מטיל שליחות על משה רבינו להוציא את בני ישראל ממצרים לגאול אותם. וכשמשה רבינו מקבל את השליחות הזאת, שומע את השליחות הזאת, אז הוא מגיב והוא אומר, שלח נא ביד תשלח. תשלח ביד מישהו אחר, ביד תשלח. המדרש מסביר שהוא מתכוון שלשלוח ביד משיח. שהוא עתיד להיגלות. זאת אומרת שהמשיח הוא זה שיגאל את בני ישראל ממצרים. זו הייתה הבקשה שלו. בפועל הבקשה הזאת לא התקבלה, ככה בכל אופן נראה, ומשה רבינו הוא זה שגאל את בני ישראל ממצרים. אבל מכיוון שמשה רבינו ביקש את זה, משמע שיש קשר ושייכות מיוחדת בין משה לבין משיח. ולכן הוא ביקש שבמקום שהשליחות שהיא נמסרה לו, תימסר לידי המשיח. הקשר הוא, בגלל שמשיח הוא בעצם הגואל האחרון, ומשה הוא הגואל הראשון. באמת חזל אומרים את זה בסגנון אחר, הם אומרים, משה הוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון. עכשיו, בפועל, משה הוא גואל ראשון, אבל הוא לא גואל אחרון, כי מפורש כתוב ברמב״ם, בהלכה, שמשיח שהוא יעמוד מבית דוד, הוא, ומשה רבינו הוא לוי, גם מאבא וגם מאמא. זאת אומרת, משה הוא לא משיח האחרון, הוא לא הגואל האחרון. אבל הכוונה, אבל בכל זאת חזל אומרים, משה הוא גואל ראשון, הוא גואל אחרון. מסביר הרבי בלקוטי שיחות חלק י' שיחה ב' לפרשת שמות, שמשה הוא שבכוחו ועל ידו יבוא המשיח שהוא הגואל האחרון. משה הראשון שבכוחו יבוא הגואל האחרון. למה באמת? בגלל שהתורה שהיא עניינו של משה רבינו, היא גם עניינו הראשון של משיח. כתוב שהוא בסימנים של המשיח הוא שהוא הוגה בתורה. וזה עניין אחד. גם עניין נוסף, על ידי שבני ישראל במשך כל הדורות לומדים תורה בכוח התורה, אזי תבוא הגאולה, יבוא המשיח. הקשר הזה הוא קשר שכבר מופיע בספרים הקדמונים, בספר בעל הטורים על התורה, הוא כותב על המילים שכתוב בפרשת ויחי, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא ייקת עמים, עד שיבוא שילו. אז בעל הטורים כותב שיבוא שילו בגימטריה בגימטריה משיח, שילו בגימטריה משה. זאת אומרת, יבוא שילו, מי יביא את שילו, מי יביא את משיח? יבוא שילו בגימטריה משיח, על ידי שילו, על ידי משה. זאת אומרת, משה הוא זה שנותן את הכוח לביאת המשיח. עכשיו, הרבי הרייץ באחת השיחות ממש קודם השואה, שהוא אמר בפולין, והוא ביקש שיפרסמו את זה, אז הוא נתן שיחה ארוכה. בשיחה הוא אמר תוך כדי שיבוא בגימטריה אחד. המילה יבוא, לא יבוא שילו, יבוא לבד בגימטריה אחד, 13, י' ב' א', בגימטריה אחד. ומשה פלוס אחד, משה, אם נצרף את המילה משה, ונצרף לה את המילה אחד, כלומר עוד 13, יבוא, אנחנו נגיע לגימטריה של משיח. והרבי הרייץ הסביר שביאתו של משיח תלויה, יבוא, היא תלויה בעבודתו של משה, מה שמשה רבינו נתן לנו. מה באמת ההסבר בזה? אנחנו מבינים מהרעיון הוא שיבוא בגימטריה אחד, יבוא שילו, כלומר על ידי העבודה של אחד, על ידי זה יבוא שילו ומשה פלוס אחד בגימטריה משיח, יבוא המשיח. מהי העבודה הזאת שנקראת להביא את המשיח? מהי העבודה הזאת שנדרשת? ולמה זה מתבטא במילה אחד? עכשיו, אנחנו יודעים שכל דבר ודבר שקורה בעולם, גם אם הוא נראה כמו ירידה, באמת זה לצורך ולהביא עלייה גדולה. ככה זה היה אחרי חטא עץ הדת, שאחרי הירידה הגדולה של חטא צדת, החטא צדת הביא לעלייה. אותו דבר גם הירידה של חטא העגל, שזה היה ירידה מאוד 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 גדולה, אחרי העלייה כל כך גדולה של מתן תורה. בסופו של דבר, אבל הירידה הזאת של חטא העגל תביא לעלייה עוד יותר גדולה מאשר לעלייה שהייתה במתן תורה. עכשיו, איפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי ככה. חכמינו אומרים שהעולם נברא על מילואו. זאת אומרת, הכל היה בשלימותו. ואחרי זה, בגלל כל העניין, מה שקרה עם נחש, שהוא בא על חווה, ויטיל בזוהמה, ויש זוהמה לעולם. כשהגיע מתן תורה, אז בני ישראל התעלו מהירידה הנוראית, הירידה הזוהמה, כתוב שישראל, בעת שהם עמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם. אבל אחרי זה, באה שוב ירידה, וחטא העגל גרם שחזרה זוהמתם. והזוהמה הזאת נמצאת בעולם עדיין, עד שיבוא המשיח, שעל זה הנביאים מתנבאים ואומרים, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. אז בביא את המשיח תתבטל הזוהמה לגמרי, והעולם יתברר ויתעלה עוד יותר ממה שהוא היה קודם לכן. עכשיו רואים את זה לכל אורך הדרך. מתן תורה הביא את העולם לכאורה לעלייה, שהיא עלייה עוד יותר גדולה מאשר המצב שהיה בעולם לפני חטא עץ הדעת. בוודאי ובוודאי שהעלייה שתבוא בגאולה העתידה, כאשר יועבר הזוהמה את רוח הטומאה האוויר מן הארץ, העלייה שתהיה בזמן המשיח, בזמן הגאולה, תהיה עוד יותר מאשר העלייה שהייתה במתן תורה, שבמתן תורה הייתה עלייה אדירה. מה שיבוא בביאת המשיח יהיה הרבה יותר נעלה. עכשיו, העלייה הזו צריכה להתבטא בשתי מישורים, גם מצד מלמעלה וגם מצד מלמטה. מתן תורה זה היה גילוי נפלא, גילוי נעלה, והעולם באמת קיבל זיכוך, השם עוז לעמו ייתן, אפילו כל אומות העולם הכירו שיש כאן איזושהי ירידה, אור אלוקי שיורד לעולם, אבל זה היה מצד מלמעלה. זה לא היה מצד עניינו של העולם עצמו. העולם עצמו עדיין לא יזדקך מצד עצמו. החידוש שיהיה בגאולה העתידה הוא שאז העולם מצד עצמו, מצד עניינו שלו, הוא יזדקך ויתעלה. איפה זה בא לידי ביטוי? לפני מתן תורה, היה כבר בעולם היכולת לקיים מצוות. עובדה שהיה מצוות של נוח. האבות קיימו את המצוות. התורה, עם ישראל כתוב שהאבות קיימו את התורה עוד לפני שהיא ניתנה. אבל במתן תורה התחדש כאן משהו מיוחד. פה הקדוש ברוך הוא בעצמו בוחר, ובנו בחרת, הקדוש ברוך הוא בוחר. בחירה זה דבר שהוא מגיע מעצם מעצמיותו של של הבוחר, שאין שום סיבה שמכריחה אותו לבחור, ולכן הוא בוחר. אם במתן תורה התגלה העניין הזה, זאת אומרת, מתגלה כאן ממש עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שמעל לכל אור ומעל לכל גילוי. היה גילויים של הקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה, אבל פה התגלה ממש עצמותו. אותו דבר גם זה היה, זה בא לידי ביטוי בבני ישראל. לפני על ידי חטא העגל, באמת חזרה זוהמתן, אבל חזרה זוהמתן לא כמו שהיה לפני. זה יצר איזשהו זיכוך בבני בעולם, ולכן יש את האפשרות לקיים מצוות בעולם. מתן תורה פעל פעולה בעולם. נכון, חזרה זוהמתן, אבל לא באותו מצב שהיה לפני כן. זה אנחנו רואים לגבי מתן תורה. אותו דבר גם ביחס לעלייה שתהיה בגאולה העתידה. כתוב שמשיח ילמד תורה את כל בני ישראל. וקצת דומה למתן תורה, שהיה נתינת התורה לעם, לעם ישראל. אבל פה הוא ילמד תורה את כולם ביחד. והוא ילמד אותם מקטנה ועד גדולם. גם במעמד עצמו היה מעמד גדול במתן תורה, היה ממד של קולות וברקים, וראו ממש בראייה, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים. היה התגלות אלוקית גדולה מאוד, אבל הווניג לכבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, הגילוי האלוקי שיהיה לעתיד לבוא, יהיה גילוי הרבה יותר נעלה מאשר הגילוי שהיה במתן תורה. אז אנחנו רואים שגם מצד האור וגם מצד העולם, קורה איזשהו זיכוך בכל שלב ושלב. לעומת השלב, לעומת הירידה שהייתה קודם לכן, והעלייה שנעשית בהמשך לירידה שהייתה קודם לכן, היא עלייה שבעין ארוך, היא עלייה הרבה יותר נעלית מאשר המצב שהיה עוד לפני הירידה. במתן תורה אמרנו שפסקה זו המתן, ובאמת לא, אחרי מתן תורה חזרה זו המתן, אבל לא חזרה כמו מקודם. לעתיד לבוא זה יהיה בצורה כזו שאוויר מן הארץ, בילה המוות לנצח. זאת אומרת שהתומה והזוהמה יועבר לגמרי לגמרי, והעולם מצד עצמו יזדקך ויתעלה ויבוא לידי גילוי נעלה בצורה נצחית. אז לסיכום, אם באמת ירידה היא צורך עלייה, וכל ירידה בעולם אמורה להביא עלייה, כך היה לגבי חטא עץ הדעת, כך היה לגבי חטא העגל, שהירידה הזו בסופו של דבר מביאה לעלייה, ובכל זאת יש הבדל. במתן תורה הגילוי היה מצד מלמעלה, מצד העולם עצמו זה עדיין, העולם זה לא הפך להיות ממש עניינו של העולם עצמו. החידוש בגאולה העתידה תהיה שאז זה יגיע מצד העולם, מצד עצמו, העולם יזדקך ויתברר. וכאן השאלה שנשאלת היא, נו, איך מגיעים באמת לחידוש הגדול הזה של הגאולה העתידה? איך זה נעשה? אז כזה, אדמור הזקן כותב בספר התניא, שהעבודה, ההכנה לזה נעשה על ידי מעשינו ועבודתנו כל זמן משך הגלות. על ידי העבודה של עם ישראל בכל זמן משך הגלות, בבירור וזיכוך של העולם עצמו, הם אלה שהם מזכחים והם מבררים ומגלים בסופו של דבר את העלייה הנעלית שתהיה בגאולה העתידה, שאז העולם באמת יזדקך מצד עצמו ויתגלה הגילוי האלוקי הנעלה. מה הפירוש אבל מעשינו ועבודתנו? מה אנחנו בעצם נדרשים? אז זה מתבטא בנקודה של העבודה של יבוא. אומר אדמור הרבי, אומר הרבי הרייץ, יבוא בגימטריה אחד. מה זאת אומרת יבוא בגימטריה אחד? העבודה שלנו היא עבודה להביא, לגלות את אחדותו של השם בעולם. זהו היא בעצם מעשינו ועבודתנו. לגלות את אחדותו של השם בעולם. מה הכוונה? רגע לפני שבני ישראל נכנסים לארץ, אז משה רבינו מלמד אותם את המצווה של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אם לרגע נעצור ונתעמק, מה בעצם היהודי אומר כאן? שהקדוש ברוך הוא אחד. לכאורה היה מתאים לומר השם יחיד, כי המילה אחד היא לא מורה לכאורה על אמיתיות ייחודו של הקדוש ברוך הוא. יש אחד, יש שני, יש שלישי וכולי וכולי. אז היה צריך להיות כתוב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם יחיד. למה אומרים השם אחד? נקודת הרעיון היא, זה מסביר אדמור הזקן בספר תורה אור, ובחסידות מוסבר את זה בעריכות, שבאמת האחדות של הקדוש ברוך הוא האמיתית, היא לא ניכרת בזה שאני שולל שום מציאות. יחיד, הוא לבד לבד, הוא יחיד ואין עוד מלבד, וזהו. האחדות האמיתית היא כשיש כן לכאורה מציאות של עולם, ובכל זאת נרגש וחשים בעולם עצמו, יש תחושה עצומה בעולם עצמו שהוא בכלל לא מציאות בפני עצמו. הוא תלוי בקדוש ברוך הוא לגמרי. זה הכוונה אחד. אחד הכוונה היא שגם כשיש מציאות של עולם, עדיין, מה זה עדיין? למרות שהוא נראה כעולם נפרד, הקדוש ברוך הוא, והוא זה עניין, הקדוש ברוך הוא והעולם הוא עניין אחד בתכלית הייחוד, ואין שום הפרדה ביניהם, ואין שום קיום לעולם מבלדי הקדוש ברוך הוא. זה מרומז בג' האותיות, אחד, א', ח', ד', דלת זה מרמז על דלת רוחות העולם, מזרח, מערב, צפון, דרום. ח' זה מרמז על השבע רקיעים והארץ, כלומר מעלה ומטה. והאלף זה הקדוש ברוך הוא שהוא אלופו של עולם. ויהודי צריך לגלות את אלוקותו של הקדוש ברוך הוא, שנרמז באות א' בתוך החטא והדלת, זאת אומרת גם בעולם, ולא סתם העולם נקרא עולם, עולם מלשון הלם, מלשון הסתר, כמו שהעולם במציאותו כמציאות עולם, לא שהעולם נשבר מגדרי העולם, העולם כמו שהוא במציאותו, נרגש בו שכל המציאות שלו הוא הקדוש ברוך הוא בלבד. וזה העבודה שנקראת בשם להחדיר אחדות השם בעולם. וזה איך אנחנו באמת עושים את זה, איך באמת העולם הופך להיות לכלי לגילוי אלופו של עולם. זה נעשה על ידי תורה ומצוות. מתי קיבלנו את התורה ובמצוות? קיבלנו את התורה ומצוות במתן תורה, במעמד הר סיני. אז התקבל ליהודי הכוח להחדיר באמצעות התורה והמצוות את אחדותו של השם בתוך העולם עצמו. לפי זה נבין למה משה בצירוף של המילה אחד ובגימטריה משיח, כי משה הוא מתן תורה. תורה ציווה לנו משה. ממתן תורה קיבלנו באמצעות אחד, באמצעות העבודה להחדיר את האחד בעולם, יבוא, ובזכות זה יבוא המשיח. כאשר תושלם העבודה הזו והעולם באמת יהיה מבורר ומזוכח, אז יבוא המשיח. ולכן אנחנו אומרים גם כן שיבוא שילו בגימטריה, וזה מה שהבעל הטורים אומר, זה כוונת הבעל הטורים, שיבוא שילו בגימטריה משיח ושילו בגימטריה משה. כי יבוא שילו, יבוא, הכוונה היא זה שמשיח יבוא בפועל, זה יהיה על ידי, יבוא להביא אותו, זה יהיה על ידי שילו, על ידי משה, בזכות העבודה של משה, בזכות העניין של קיום תורה ומצוות שנתן לנו משה רבינו, אזי בסופו של דבר יבוא העולם יזדכך, העולם מצד עצמו יזדכך, ועל ידי זה יבוא המשיח. לפי זה נבין דבר מעניין, שחזל אומרים, למרות שבפועל כתוב שהמצווה של שמע ישראל ניתנה לבני ישראל ערב כניסתם לארץ, חזל אומרים שהם זכו לזה, כך כתוב במדרש, שהם זכו לזה, ישראל זכו לקריאת שמע במתן תורה. כך כתוב. אתה הורית לדעת כי השם אלוקים אין עוד מלבדו, אז התגלה עוד במתן תורה, הם קיבלו את הכוח לזה, לעניין של שמע ישראל. וזה באמת נכון, כי באמת במתן תורה הם קיבלו את הכוח לעבודה הזאת שנקראת עבודה של אחד, ושילו ועוד המילה אחד זה בגימטריה יבוא שילו, בגימטריה משיח, על ידי זה יבוא באמת המשיח. מה זה אומר בפועל? זה אומר בפועל שלכל יהודי ויהודי בכל יום ויום יש לו גם את העניין הזה של משה, גם את העניין של אחד, וגם את העניין של משיח. מה הכוונה? בבוקר יהודי בא לבית הכנסת והוא מתפלל, ומבית הכנסת הוא הולך לבית המדרש, ואז למעשה הוא עסוק בעניינו של משה, לימוד תורה. אז הנפש האלוקית מתפשטת בכל הגוף שלו, והוא יכול למשול על היצר הרע, ויכול למשול על הנפש הבעמית, ואז הוא יוצא לעולם. ואז על ידי שהוא יוצא לעולם ומתנהג לפי הנהגת התורה, כמו שהרמב״ם כותב שהחכם צריך להיות ניכר במאכלו ובמשקהו, בכל העניינים צריכים להיות ניכר שמדובר כאן החכם שעיניו בראשו, אותו אחד שיש לו את החוכמה, את החוכמה האלוקית, את האלף, אלופו של עולם. זאת אומרת, על ידי העבודה שיהודי עובד מבית הכנסת לבית המדרש, ואחרי זה עובר לענייני העולם, אז הוא בעצם מבית הכנסת הוא מקבל את הכוח של אחד, ואז הוא מחדיר את זה בתוך העולם כולו. ובסוף גמר היום, אחרי שהוא עושה חשבון בעצמו, אז הוא לוקח הוא אומר סקרי את שמע, והוא אומר בידך הפקיד רוחי פדית אותי השם כל אמת. זאת אומרת, עניינו של אמת הוא שהוא על דרך העניין של אחד. זאת אומרת, הוא מחזיר לקדוש ברוך הוא את הנשמה שהיא עסקה מאוד מאוד חזק בענייני העולם, ופעלה את העניין של החדרת אלוקותו בענייני העולם, בתוך מציאות העולם עצמו. והוא אומר, פדית אותי השם כל אמת, אמת זה כמו המיין של אחד. מה זה אמת? חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. א', מ', ת'. זאת אומרת, בהתחלה, בסוף וגם באמצע, חודר ענייני העולם, הקדוש ברוך הוא חודר מקצה אל קצה, בכל פרט ופרט, אלופו של עולם נכנס ומופיע ומתגלה, ואז באמת מבינים שמאמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא, עד רק בגלל אמיתת הימצאו, נמצאו כל הנמצאים. זאת אומרת, כל החיים מגיעים הכל מהקדוש ברוך הוא. ואז על ידי זה, בזכות העבודה הזאת, בזכות העבודה הפרטית של כל אחד ואחד, בזכות זה, מבחינת משה, יבוא משיח, יבוא שילה, בעגלה ובזמן קריב, ושיהיה לנו הגות ובוך.